ערב טוב לכל המאזינים. האדם בחיים נע בכל מיני מעגלים. המעגל הראשון זה האדם עם עצמו. מה קורה איתי? מה עובר עליי? אני תקוע, אני רוצה להתקדם, אני צריך להתקדם, אולי אני חייב להתקדם, במה? מגשמיות, מרוחניות. יש את הצד של האדם עם עצמו. יש עוד צד, מעגל נוסף, רחב יותר. לא טוב להיות האדם לבדו. כך אמר הקדוש ברוך הוא כשברא את האדם הראשון, שהיה לבד. אעשה לו עזר כנגדו. האדם צריך לפתח קשר. קשר עם בת זוגו. שגם זה מעגל נוסף של התבגרות פנימית של האדם, שהאדם עכשיו צריך להקים בית, למצוא את בת זוגו האמיתית, ולנהל איתה חיים טובים ואמיתיים, שלום בבית. יש עוד מעגל. ברוך השם זוכים, והמעגל של בני הזוג מתרחב, ומקימים, זוכים לילדים. ואז כל המערכת, הקשר של ההורים עם הילדים, זה עוד מעגל נוסף שצריכים לפתח אותו ולהרחיב אותו. אבל גם המשפחה, הורים, ילדים, זה לא הכל. יש לנו את המשפחה המורחבת, ההורים של ההורים, הסבא והסבתא, קרובים אחרים. יש חברים שאיתם אנחנו קשורים, יש את הקהילה שבה אנחנו נמצאים, ועד לעולם ממש שבחוץ, מעבר למקום המשפחתי או המשפחתי המתרחב, יש את הקהילה, את הבית כנסת, את מקום העבודה, וכך הלאה. האדם חי בתוך המעגלים הללו, היכולת להגיע לקשר טוב ואמיתי עם הבת זוג, עם האישה, עם הילדים, עם ההורים, ועם כל המערכת שמסביב, הכל מתחיל בקשר של האדם או באופן שהוא חווה בצורה נכונה את עצמו או לא. אם יש לאדם את מקומו האישי כפרט ומאוזן במקומו האישי, אז הוא יצליח בכל שאר מערכות הקשרים. אם במקום האישי הפנימי שלו הוא בבעיה, יהיה לו מאוד מאוד קשה לפתח קשר טוב בבית עם האישה, גם עם הילדים, ודאי עם ההורים וודאי גם כל הקשרים האחרים. הכל מתחיל בגישה הנכונה של האדם עם עצמו. והיום נשתדל לנגוע קצת מה בעצם הגישה הנכונה של האדם אל עצמו, איך הוא מפתח קשר נכון ואמיתי עם עצמו, וממילא איך הקשר הזה משרה, מאפשר לפתח גם קשר נכון וטוב עם בת הזוג, עם הילדים וכו'. יש קשר, מודעות פנימית שמתבטאת לאדם עם עצמו, שזה קשר שמכונה בלשון של חכמים, גאווה, אגו. כשאדם מסתכל על עצמו במקום של גאווה ואגו, המצב מסוכן. המצב זה אומר שהקשר שלו גם עם אחרים לא יהיה נכון. קודם כל הקשר עם עצמו הוא לא נכון, אבל הקשר הזה גם עם אחרים לא יהיה טוב ונכון. מה זה בעצם גאווה? מה זה אותו אגו? האם הכוונה שהאדם חושב שהוא שווה, שהוא שווה יותר מאחרים? האם הוא באמת מעריך את עצמו? כשהוא מתגהה, או אולי הפוך. לגאווה ולאגו יש תכונה שמביאה משבר. לפני שבר גאון, ולפני כישלון גבר רוח. לפני שהאדם נשבר, היה לו גאווה. לפני שהוא נכשל, היה גבר רוח. זאת אומרת, גבר רוח וגאווה זה מודעות פנימית שמביאה את האדם דווקא למשבר. מה זה בעצם גאווה? אנחנו מפרשים בצורה פשוטה את המושג גאווה הזה, אני מעריך את עצמי. אני מעריך את עצמי יותר מדי. אני מעריך את עצמי מבחינה פנימית יותר מאחרים. הפנימיות של גאווה זה בדיוק הפוך. אדם שמתגאה, בפנימיות שלו הוא לא מעריך את עצמו. ההפך. מבחינה פנימית הוא מאוד חסר. הוא נחות. משהו בעולם הפנימי שלו רעוע. ומגלל שהוא חסר ורעוע, ולא מספיק שווה בעיני עצמו, שכמובן זה שטות, אין כזה דבר, אבל כך הוא מרגיש את עצמו, זה גורם לו להתגאות. מה זה בעצם להתגאות? להתגאות זה לחשוב שאני יותר מהאחר. לבנות לעצמי את הערך על ידי שאני יותר ממנו, או יותר מכולם. אבל בעומק, מה שגורם לאדם לרצות להיות יותר מאחרים, ולדבר על עצמו שהוא יותר מאחרים, זה כי בפנימיות שלו, הוא מרגיש את עצמו נחות, פחות מאחרים. המקום הפחות הזה גורם לו להתנסות, להתגאות על. בניגוד לזה, אדם שמאמין בערכו, בייחודיות שלו, כמו שהשם נתן לו, השם הטוב אוהב את כולם וגם אוהב אותו, ונתן לו מעלות וערך, והוא בן של הקדוש ברוך הוא. והוא מלא שמח במה שהוא, במה שהשם נתן לו, זה נותן לו מקום. האמונה הזאת בעצמו זה לא גאווה. היא עצמה תביא לענווה אמיתית. היא עצמה תביא לנתינת מקום לאחר. במילים אחרות קצת, נסביר את הרעיון עוד טיפה. כשאנחנו רואים, נתחיל בצד הפרקטי והמעשי. כשאנחנו רואים אדם שלא מסתדר עם אחרים, מתחיל עם הבית, עם הבת זוג, יש מקום על מריבות, כעסים, הסתדרות, מאבקים ביניהם. ואחר כך זה גם מגיע למקומות אחרים, מול הילדים, מול בחברה בחוץ. אנחנו בוחנים למה האדם הזה לא מסתדר. למה הוא לא מתחשב באחרים? למה הוא לא רגיש? למה הוא לא נותן כבוד ומקום לדעה של האחר? למה הוא לא מנהל דיאלוג? למה הוא כל הזמן נאבק? התברר לנו שזה לא כמו שזה נראה. זה נראה שהוא חזק ועומד על שלו ותקיף בדעותיו ורוצה להנמיך את האחרים כי הוא יודע מה שהוא רוצה. ככה זה נראה. אבל בפנימיות זה בדיוק הפוך. מי שמאמין בערכו ובייחודיות שלו, הוא ענב. הוא מכבד את כולם. הוא נותן מקום לכולם. הוא רגיש. הוא רך. מי שמתעקש כל הזמן על עצמו, שזכה נראה לו כמתגאה, ועומד כל הזמן על דעותיו, בפנימיות, הוא מאוד חלש ורעוע. ולכן, כדי לתקשר נכון עם הסביבה ובמעגלי הסביבה שהתחלנו לתאר בתחילת הדברים, עם הבת זוג, עם הילדים וככה, ועוד נעריך על כל זה לדבר בהרחבה, הכל מתחיל בנקודה הפנימית, איך אתה מתחבר ומאמין למה שאתה, מה שאתה באמת. ופה יש לנו שתי גישות. כמובן זה מתפרד להרבה פרטים, אבל שתי גישות עיקריות. יש גישה אחת שחושבת שאתה זה מה שתרדוף ותשיג. אם תרדוף, אם תשיג, אז שם אתה תהיה. ואם מדובר על מערכת יחסים, מה זה לרדוף ולהשיג? אם אני יותר ממך, אני שווה. אם אני למעלה ואתה למטה, אז אני שווה. אבל אם אתה למעלה ואני למטה, אז אני לא שווה. אני אפס. זאת אומרת שכל הערך של האדם נבנה מההישגיות שלו. כל הערך של האדם נבנה, וזו תודעה מאוד חזקה בעולם שלנו. בעולם שאנחנו חיים בו, בעולם החיצוני, התודעה הזאת שההישגיות ולהיות יותר מה, ולנצח את, ואם אתה יותר מה אתה שווה, ואם אתה פחות מה, אז אתה לא שווה, התודעה הזאת מאוד מאוד מתפשטת, היא מאוד מאוד, תמיד היא הייתה כזאת, ובתקופה שלנו עוד יותר ועוד יותר. אבל מה ההנחה הבסיסית שעומדת מאחרי התודעה הזאת? ערך נקבע על ידי שאתה יותר מה. הערך לא נקבע במה שאתה. הערך נקבע מזה שאתה יותר מה. ולכן האדם נמצא במאבק תמידי בעולם שמבחוץ. ואז גם מוצאים הרבה מאבקים גם בתוך הבית. כשזה הקשר הראשון והכי בסיסי. אני עשיתי הרבה, אני עובד קשה. מה את עושה כבר? והיא אומרת, אני עושה הרבה מאוד, ככה וככה. מה אתה עושה כבר? וכל אחד מודד את השני בעין של דין. שמה זה עין של דין? אני עשיתי יותר, אז מגיע לי יותר. אני מתאמץ יותר, אז מגיע לי יותר. המעמד שלי הוא חשוב יותר, כי אני יותר. ואת לא, ואותו דבר הפוך. ובעין הזאת של הדין נוצרים מאבקים מאוד קשים. הקונפליקטים והבעיות של השלום בית ניסובים סביב הקושי הזה, וכמובן כשנרחיב את זה אנחנו נראה שזה נכון גם במערכות בחוץ. מה בכל אופן הבסיס בחשיבה? הערך בא על ידי הישגיות. בניגוד לזה יש הנחה אחרת. הערך שלך, המקום שלך בעולם, זה מה שהשם נתן לך. השם אוהב אותך, הוא נתן לך ייחודיות, הוא נתן לך מקום. המקום לא מותנה באף אחד. אתה צריך להאמין, כשנולדת לעולם, יחד עם זה שהקדוש ברוך הוא שלח את הנשמה שלך מגובעי מרומים, לעולם התחתון עם תפקיד ושליחות, הוא נתן לך את כל הכוחות הרוחניים והגשמיים להגשים את מה שהוא נתן לך, את התפקיד הייחודי שלך. אתה צריך להתמודד, להתחרות, אבל עם מי אתה צריך להתמודד ולהתחרות? לא עם הזולת. התחרות שלך כביכול, המילה תחרות כאן כמובן, ההתמודדות שלך היא מול עצמך. השם נתן לך את מה שהוא נתן לך, האם אתה מגלה את מה שהוא נתן לך ומגשים את תפקידך בעולם או לא? והשם נתן לך ערך מוחלט שלא תלוי באף אחד. ערך פנימי, השגת יותר, השגת פחות, גילית את הערך שלך. אבל הערך שלך קיים מתוך מה שאתה, לא מתוך ההישגיות. בחסידות מוסבר שזה ההבדל בין אחד שהוא בן, בנים אתם להשם אלוקיכם, יהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא, לבין אחד שהוא מצד עצמו כלום. רק הוא מקבל מינוי. לקחו אותו מתוך כולם, וכולם אותו דבר, ואף אחד לא שווה באמת, ונתנו לו מינוי מסוים. תעשה כך וכך. מה ההבדל בין אותו אחד שקיבל את המינוי, לבין הבן? אותו אחד שקיבל את המינוי, התפקיד שלו עושה אותו. ההישגיות בתפקיד נותנת לו את הערך. הוא נכשל, או לא הולך לו, או לא מבצע את תפקידו, מה הוא הופך להיות? כלום. אותו אחד שהוא בן, בניגוד לזה, כל הורי יודע שבן, אתה לא אומר לא, אתה הבן שלי, אתה יקר לי, אתה חשוב לי, אם הבאת לי כאלו וכאלו הישגים. ואם לא הבאת את כאלו וכאלו הישגים, אתה בשבילי כלום. אתה אפס. מה המקום שלך בעולם שלי? מה פתאום? חס וחלילה להגיד כך. חכמים לימדו אותנו שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בין כך ובין כך קוראים בנים, טובים, לא טובים, עושים יותר, עושים פחות, הם בנים. יש בנים בעייתיים, ויש בנים שהם גורמי נחת. אבל מי שגורם נחת לאוריו, הוא לא נהיה יותר בן. ומי שהוא בעייתי, הוא לא נהיה פחות בן. כי הקשר בין ההורים לילדיהם זה קשר עצמי. קשר עצמי זה קשר שלא מותנה. והורה אמיתי שמגלה את האהבה ההורית האמיתית שלו יודע שהבן הוא הבן שלו כמו איך שהוא יהיה. יכול להיות שהבן נוהג לו כמו שצריך. יכול להיות שהבן נמצא בבעיה. אז כואב להורה מאוד. זה נוגע לו עד אם כן נשמתו. הוא בצער היום ונורא. למה אתה בצער? הוא לא מתפקד, תפטר אותו. שיפסיק להיות הבן שלך. אם יש לך עובד שהוא לא מתפקד, מפטרים אותו. אתה משלם לו משכורת על העבודה. הוא לא עובד. ומזיד, בכוונה, מחבל לך בעסק. מה אתה עושה? מפטר אותו. אתה מצטער על זה? לא. אתה לא מתאים לתפקיד, תצא החוצה. אין הורה שיכול לפטר את הילדים שלו. כי ילד אי אפשר לפטר אותו, ולכן כשהילד לא נוהג כמו שצריך, בגלל החיבור המאוד עמוק של ההורה אל הילד, לכן בכל מקרה מאוד מאוד כואב להורה. ולכן גם כשהילד נוהג כמו שצריך, זה העושר הכי גדול להורה. כי הוא מרגיש את אותה אהבה עצמית, שאם הילד מצליח ונוהג נכון, זה הוא. זה הפנימיות שלו, זה לא מישהו זר. זה המהות שלו. כל זה אמרנו, למרות שזה מאוד מאוד נכון, במערכות יחסים בין הורים לילדים, בואו נדבר על זה בעזרת השם, בהרחבה בהמשך. אבל כל זה אמרנו כרגע כמשל. יהודי צריך לדעת שהוא בן של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לו נשמה עם חשיבות וערך לא מותנים בשום דבר. חלק אלוקה, מהות פנימית, תפקיד חשוב ואינסופי. וזה לא משנה איך אתה נראה בעולם. אתה יכול להיראות אדם בעל מעלות, כאלה ואחרות, בחוכמה, בעשייה. אתה יכול לראות אדם פשוט ביותר, שלא רואים עליו שום מעלה. המהות שלך, של האדם הפשוט, היא אותה מהות כמו של האדם בעל המעלות, במהות. פה רואים כל מיני פעולות גדולות שהוא עושה, בהחלט. אבל המהות כבן לקדוש ברוך הוא, אותו אחד שהוא בעל מעלות, הוא לא יותר בן. ואותו אחד שהוא פחות בעל מעלות, הוא לא פחות בן. כולם בנים בשווה. כולם בנים עם אותו מהות פנימית אחת. ולכן, יהודי חושב על עצמו מול הקדוש ברוך הוא, אומר, וואו, איזה עושר להיות בן של הקדוש ברוך הוא, אשרינו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. בניגוד לזה, אם היינו מצד עצמנו כלום, רק קיבלנו תפקיד. קיבלנו תפקיד, עשינו אותו, הצלחנו, לא עשינו, אנחנו אפס. ואז נוצר מתח מאוד מאוד גדול. עשיתי, הצלחתי, לא עשיתי, נכשלתי. מתח מאוד מאוד גדול שעומד מאחרי העניין. כביכול כל הקיום שלי בעולם זה המינוי, התפקיד שנתנו לי. וממילא, אדם שמאמין שמקומו לא מותנה, כי הוא בן של הקדוש ברוך הוא, ויש לו ערך אמיתי כמו שהוא, הנשמה שלו היא חלק אלוקא ממעל ממש, אותו אחד, כל ההתייחסות שלו לעצמו, וכל ההתייחסות שלו ממילא אל השני, היא הופכת להיות אחרת לגמרי. אותו אחד שכל עניינו לתפוס מעמד והישג, חייב לרמוס. זה נקרא להתגאות. הגדרה האמיתית של גאווה זה להיות קיים על ידי שאני יותר מהשני. להיות חשוב כשאני יותר חשוב ממך. להיות חזק כי אתה חלש. זה גאווה. ענווה זה להיות מה שהשם נתן לך, את המהות שלך, להיות קשוב למה שאתה באמת, לאהוב, לקבל את מה שאתה באמת, להתבטל לנתינה של השם, להתבטל למה שהוא נתן בך, לאהוב את עצמך כמו שהוא עשה. ופה באה אותה הנחה בסיסית, כולם מקבלים מהקדוש ברוך הוא אותה מהות. בנים אתם להשם אלוקיכם. אתה יהודי פשוט, אתה יהודי בעל מעלה. במהות הפנימית, כולם בנים של הקדוש ברוך הוא. יש מעלה מאוד גדולה לגלות את המעלות שבנו. לבטא את מה שבעצם תמון בנו. צריכים לגלות את זה. אבל המהות שלנו לא משתנה משום דבר. והאמונה הזאת שיש לנו ערך עצמי לא מותנה, זה אמונה מאוד חשובה, כמו שמיד אסביר, שעוזרת לנו להתחבר נכון עם אחרים. ולעומת זה, המתח הפנימי שקיים, שאני חייב להשיג להיות יותר, זה המתח הזה יוצר ניתוק במערכת הקשרים עם האחר. יוצר קשר מאוד לא בריא ומאוד לא נכון, שמאוד מאוד מפריע. אבל כדי שנוכל טיפה להתבונן בעניין הזה ולהבין אותו קצת יותר, נזכיר משנה בפרקי אבות. כתוב בפרקי אבות כך. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. מה זה מכובד? מה זה כבוד? כבוד זה המקום שלך בעולם. כבוד זה בעצם יש לך עכשיו חלל, קיום מסוים, מעמד מסוים. זה הכבוד שלך. האם יכולים לחשוב איזה הוא מכובד שמכבדים אותו? אם כולם מכבדים אותי, זאת אומרת, הם נותנים לי מעמד, אומרים לי, וואו, אתה גדול, אתה חשוב, אתה... אני עכשיו נותנים לך מעמד, אז אתה מכובד. אבל אם אנחנו, הסביבה, מזלזלת בך או בי, זאת אומרת, מי אתה ומה אתה ואתה סתם, אז אתה נהיה לא מכובד. זאת אומרת, ההבנה הכי פשוטה, כיוון שכבוד נותנים למישהו, אז ממילא, וכולם כמובן יודעים, שכתוב כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. זאת אומרת, אדם מאוד רוצה שיכבדו אותו, כי הוא מבין, לכאורה, שהכבוד תלוי במה שיתנו לו. אז הוא רודף אחר הכבוד. מה התוצאה? הכבוד בורח ממנו. לרדוף אחר הכבוד זה יכול להיות בכל מקום. אדם רודף אחרי שאשתו תכבד אותו. לא הוא עומד על הכבוד, רודף שהילדים שלו יכבדו אותו. הוא רודף אחרי הכבוד, הוא בבית כנסת, או בעבודה, הוא רוצה מאוד, מאוד חשוב לו, מאוד כואב לו, הוא עושה כל מיני פעולות שיכבדו אותו. מה התוצאה? זה לא מתקרב אליו, זה מתרחק. הכבוד בורח ממנו. לעומת זה, חכמים גילו לנו דבר מאוד מעניין. הפוך. כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. למה? בגלל שאני בורח ממנו, הוא רודף אחריי. אלא פה תמון הסוד האמיתי, כמו שגם במשנה הקודמת שהזכרתי אותה, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. פה תמון סוד אמיתי למקום שלך בעולם. למעלה שלך בעולם, שאמרנו שכבוד זה המעלה, המקום הפנימי שלך. קודם כל נבין למה איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. אמרנו, שאלנו את השאלה הכי פשוטה, איזה הוא מכובד שמכבדים אותו, לא שהוא מכבד. אלא מה התשובה לזה? מי יכול לכבד את השני? מי יכול לתת לו מקום? אני בא ואני אומר, וואו, כמה אתה טוב, כמה אתה גדול, איך אני מעריך אותך? אחרי זה אני בא לשני, כמה אתה גדול, כמה אני מעריך אותך, או בתוך הבית. הבעל בא ואומר, וואו, אשתי היקרה, איך אני מעריך את כל מה שאת עושה, איך אני מכבד אותך, איך אני... זאת אומרת, הוא בא מתוך מקום מכבד. אפילו את הילדים. הילדים צריכים לכבד את ההורים, כבד את אביך ואת אמך. אבל הילדים לא צריכים, וזה לא יאפשר להם לכבד את ההורים, אם הוריהם יזלזלו בהם, הפך הכבוד, בדיוק הפוך. כשההורה מכבד, נותן מקום לילד, אומנם הוא ילד קטן, הוא עוד לא יודע את כל מה שהוא צריך לעשות, אבל הוא מכבד אותו. מעריך אותו, זה כמובן גם מאוד יעזור לילד אחר כך, לכבד את ההורה. אז מה זה לכבד? לכבד זה לתת לשני מקום. איך אתה לא מפחד? שכשאתה תיתן לשני מקום וכבוד, הוא יהיה מכובד, אז אתה תהיה קטן ומושפל. ההפך, אתה רוצה להיות מכובד, תפוס עמדה, תדאג למעמדך, תנמיך את השני, תסביר לו כמה הוא לא, וכמה אתה כן, כמה הוא לא יודע, וכמה אתה יודע, וכמה אתה חזק, וכמה הוא חלש. אז יהיה לך כבוד, יהיה לך מעמד. באים חכמים וגילו לנו סוד מאוד מאוד עמוק בעולם הפנימי של האדם. זה הפוך עובד. זה קורה בדיוק הפוך. ברגע שאתה מכבד את השני, זה מעיד שיש לך את המקום שלך, את המקום שלא מותנה. העובדה שאתה יכול לתת לכולם כבוד, אפילו לבריות, מובא על זה. בספר התניה, מביא האדמו"ר הזקן, מה זה בריות? בריאה, זה אין לה שום מעלה. מה המעלה שלה? שהיא נבראה. היא נבראה על ידי הקדוש ברוך הוא. אין לו מעלות אחרות. רק זה שהוא נברא. אנחנו קוראים לו בריאה. נבראת. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריאות. גם אותו אחד שהוא רק נברא. הוא יודע שיש לו מעלה שהוא נברא. ואם הקדוש ברוך הוא ברא אותו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו של השם. וממילא אותו נברא מגדיל ומגלה בעולם את כבודו של השם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. ממילא יש גם לאותו נברא מעלה שהוא מגלה את כבודות של השם. בא אותו מכובד ומכבד את הבריות. נותן לכל אחד מאמין במקום של השני, מתייחס אליו בכבוד, אומר לו, יש לך תפקיד בעולם, יש לך מקום חשוב בעולם, כמה אני מעריך את תפקידך ואת מקומך, הוא מכבד את השני. העובדה שהוא יכול לכבד, נובעת כי הוא מכבד את עצמו. דהיינו, כמו שהזמרנו מקודם, הוא מכובד בעיני עצמו. הוא מאמין במקומו. הוא יודע שיש לו מקום בעולם לא מותנה. הוא יודע שהוא בן של הקדוש ברוך הוא. הוא יודע שלא משנה מה, יש לו תפקיד וערך מאוד מאוד חשובים. וזה שלו. ולא רק שזה שלו, אף אחד לא יכול לקחת לו את זה. אף אחד לא יכול לקחת את מקומו. את מקומו האמיתי אף אחד לא יכול לקחת. כי את מקומו, מין שנותן לו את המקום, זה הקדוש ברוך הוא. אז הוא מכובד בעיני עצמו, מכיר את מעלתו, ואז על פי זה, בגלל זה, הוא מסוגל לכבד כל אחד. גם בריאה, לתת לשני את מקומו. בניגוד לזה, מי שלא מכבד את הבריאות, כמו שהסברנו מקודם בהרחבה, מה זה לא מכבד את הבריאות? אתה כלום, ואתה כלום, ואתה לא בסדר, ואתה לא ככה, ואתה הרי לא יודע מספיק, והוא לא מכבד את כולם, הוא מוצא בהם להנמיך אותם. אז בואו נסתכל באותה משנה. איזה הוא מכובד? המכבד הבריאות. מי שלא מכבד את הבריאות, מה זה אומר עליו? דברי תורה נדרשים לו והם. אם אתה מכבד, סימן שאתה מכובד. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריאות. עכשיו בואו נסתכל אותו משנת. אם אני לא מכבד את הבריאות, מה זה אומר? שאני לא מכובד. זאת אומרת, שהעובדה שאני מזלזל בכולם, זה עומד מאחורי זה, המציאות הזאת הפנימית, שאני לא מאמין במקומי בעולם. אני לא מאמין שיש לי באמת כבוד. אני לא מאמין אפילו, כמו שהסברנו מקודם, הרי אני נבראתי, אז נבראתי לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא. מה, אין לי מקום בעולם? אני אפילו רק בריאה ויש לי מקום ותפקיד. לא. אתה חושב שאין לך מקום בתוך עצמך, ואתה מנסה לבנות את מקומך על חשבון השני. וזה בדיוק העומק של אותו רעיון ש... כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כי אם אתה רודף אחר הכבוד, פירושו שאתה חושב שהכבוד ניתן מבחוץ. מה יעשה אותי שווה? שיתנו לי כבוד. אז אתה רודף. אבל כמה שאתה רודף, ואתה חושב שיתנו לך, אתה תהיה שווה? עמוק עמוק בתוך הנפש שלך, זה אומר שאתה לא שווה בעיני עצמך. לכן אתה רודף אחרי זה. אתה הופך, נו, בבקשה מכם, תנו לי כבוד קצת. רק אז אני שווה, ואתה עושה פעולות כדי למשוך תשומת לב, כדי לקבל יותר ויותר כבוד. אבל כמה שאתה עושה פעולות יותר, אתה בעצם מעיד בתוך עצמך כמה אתה לא מאמין במקום שלך. וכל הבורח מהכבוד, דהיינו, לא צריך שום כבוד, לא מחפש את זה. למה אתה לא צריך? כי יש לי את זה. את הכבוד האמיתי שאף אחד לא יכול לתת לי. אתה מאמין בעצמך, לכן אתה בורח מאותו כבוד חיצוני, לא צריך את זה. אתה אפילו מתרחק מזה. הכבוד רודף אחריו. מה זאת אומרת? האחרים מרגישים שיש לו מקום, הוא מאמין במקום שלו, גם הם נותנים לו את המקום, את אותה הערכה. מתוך הדברים האלה, ומתוך המשניות האלה, כמו שהסברנו אותם, אנחנו רואים שמקום מאוד חשוב בתוך כל התודעה של האדם, זה שהוא ידע להאמין בעצמו, או כמו שהוספנו עכשיו, לכבד את עצמו, להאמין במקום שלו, ומתוך המקום הזה, הוא יוכל לכבד את השני. ואם הוא לא מאמין בעצמו, ולא מאמין במקומו האמיתי, ושהוא בן של הקדוש, ויש לו תפקיד ויש לו ערך מצד עצמו, והוא חושב שאת כל הערך ואת התפקיד הוא ישיג מהשני, המקום הזה יגרום, המצב הזה יגרום, שלא רק שהוא לא יקבל כבוד, במאבק ובקונפליקט. מתוך הרעיון הכללי הזה על המקום שלך, ואיך הוא יוצר קשר, וכיוון שהדגמנו את זה בסביב המושג כבוד במשנה, אני רוצה לקחת את האדם עם עצמו במעגל הראשון, ולהעביר אותו למעגל השני, שזה המעגל של בני זוג. הרמב״ם בהלכות אישות, פרק א', מביא איך צריכה להיות מערכת היחסים בהתנהגות בין הבעל לאישה והאישה לבעל. והוא מונה שם מספר פרטים שונים בין איך הבעל צריך לנהוג כלפי אשתו ואיך האישה צריכה לנהוג כלפי הבעל. כל הפרטים השונים האלה רואים להסבר, בואו נסביר אותם בעזרת השם בעתיד. אבל יש פרט אחד שבזה הם שווים. גם האיש לאישה והאישה לבעל. כשהרמב"ם מונה איך הבעל צריך לנהוג באשתו, הוא אומר כך, אוהב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו. כשהוא אומר, ובהלכה שבאה אחרי זה, איך האישה צריכה לנהוג כלפי הבעל, אומר הרמב"ם כך, שיהיה מורה, שאני לא זוכר את הלשון בדיוק כרגע, זה לא נמצא פה לפניי, אבל הלשון שם זה מכבד אותו יותר מדי. מכבד אותו יותר מדי, יותר מהמידה. שניהם מופיע המילה כבוד. מכבדה יותר מגופו, או מכבדת את בעלה יותר מדי. שאר המילים הן שונות. היחס הוא שונה, כי יש מקום שונה לגמרי בזהות הפנימית של איש, מול הזהות הפנימית של אישה, המקום הפנימי של האיש, איך הוא מתייחס לאישה, המקום הפנימי של האישה, איך היא מתייחסת לאיש, אישו יותר משפיע, לכן כתוב שמה יותר ביטוי של אהבה והתקרבות, אישה יותר ממקום מקבל, וזה נושא, הנושא הוא ארוך ורחב, לא נעסוק בו כרגע. אבל מה ששווה בשניהם זה דווקא הכבוד. בכבוד הם אותו דבר בדיוק. ולא סתם כבוד, יותר מי, יותר מידה, יותר מהמידה, יותר מגופו הבעל, יותר מעצמו, יותר מ. למה הכבוד הוא אותו דבר? כי מה בעצם הכבוד מעיד? ופה נסביר דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בביטוי, למה כל כך חשוב במערכות של קשרים, ובהמשך גם נדבר על זה, כמו שאמרנו, גם זה מול הילדים וגם מול ההורים, וגם בכלל במעגלים היותר רחבים. למה כל כך חשוב הכבוד במערכות יחסים? והמערכת יחסים הכי בסיסית וחשובה זה מערכת היחסים בין האיש והאישה. כמובן, אחרי המקום של האדם עם עצמו. זה בדיוק הסדר שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה. קודם כל, לבד. לא טוב להיות האדם לבדו, אבל האדם נברא לבד. ומיד הוא מקבל את החצי, הקדוש ברוך הוא מנסר את האישה מהצלע, ואז כמו שאדם מכריז ואומר, הפעם זאת עצם מעצמה, היא בשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מי איש לוקח הזו, ועל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ויהיו לבשר אחד. זאת אומרת, התחלת מערכת היחסים זה לבד, אחרי זה בני זוג, ואחר כך, ויהיו לבשר אחד, זה גם הילדים, כמו שרש"י מביא במקום. כשאדם יש לו, צריך להיות לו, כבוד עצמי, אמונה במקום שלו, כמו שהרחנו להסביר, זה מאפשר לו לכבד את. יש הבדל, לכבד את, כאן הכוונה את האישה קודם כל. יש הבדלים בין האיש והאישה. יש מעלות שיש לאיש על האישה. הוא משפיע. הוא יותר שייך לקו ימין, לחסד, לנתינה. יש מעלות אחרות של האישה, יותר גבורתית, שייכת לקו שמאל, בתוך התודעה, היא יותר מקבלת. ואז מתוך זה, שיש מעלות לאיש, ויש מעלות לאישה, אפשר להתחיל לדון. מי למעלה ומי למטה? מי יותר נעלה? אחד מה... מי מהם יותר נעלה? מי ראוי לכבוד? והשני ראוי רק שיכבד את? באו חכמים וגילו לנו, יש תפקידים שונים. הם לא עושים את אותו תפקיד, יש לנו תפקידים שונים לגמרי. וכל אחד צריך לבטא את התפקיד הייחודי שלו. אבל בכבוד הם שווים. הוא מכבד אותה והיא מכבדת אותו. כל אחד במקום הבסיסי, הערך המוחלט, הם שווים. בתפקידים יש שוני. ובתפקידים לפעמים התפקיד שלו יותר חשוב ממנה, בעניינים רוחניים התפקיד שלו יותר חשוב, בעניינים גשמיים אולי התפקיד שלה יותר חשוב לפעמים, אבל במהות שניהם המקום שלהם שווה. אחד הרמזים המאוד יפים לרעיון הזה, למרות ההבדלים שבמהות המקום שווה, מילא יש כאן כבוד שצריך להיות אותו דבר, כמו שהזכרנו מקודם ברמב״ם, זה ידוע בספרי החסידות והקבלה, שסוד האיש וסוד האישה, האישה היא ספירת המלכות, והאיש זה ספירת היסוד. האיש הוא המשפיע, זה נקרא היסוד, או כללות הזעיר אנפין, זעיר אנפין זה כוח ההשפעה האלוקית, והאישה היא סוד ספירת המלכות, שזה המקום המקבל. והאישים בתורה שמבטאים את המלכות ואת הכוח ההשפעה זה יוסף, שהוא היסוד, הוא האיש, ויהודה או דוד שצאצא יהודה שזה ספירת המלכות. יוסף ויהודה. כל הסיפור המאוד עוצמתי בתורה בין יוסף ויהודה זה זה סיפור המחלוקת הקשה שיוסף אומר שהוא הולך למשול על האחים, שהוא חולם חלומות, ואיך כולם משתחווים לו, ומבחינה מסוימת הוא צדק, הרי כל החלומות התגשמו. והאחים שבאו וטענו בטענה, המלוך תמלוך עלינו, המשול תמשול בנו, ולא קיבלו את זה. ונוצרה שם שנאה וקונפליקט מאוד מאוד קשים. ובסוף, התברר שיוסף הוא באמת למעלה, ויהודה הוא למטה, לא כמו שהוא אמר בהתחלה, למרות שבהפטרה כתוב שלעתיד לבוא ועבדי דוד נשיא עליהם לעולם, שלעתיד לבוא יתברר שדווקא יהודה הוא זה שהמני, דווקא דוד הוא זה שהנשיא למעלה לעולם. אז יש לנו כאן מעלות שונות, תפקידים שונים, משפיע ומקבל, פעם רואים את זה, פעם רואים את זה, את המעלות, אבל בסופו של דבר, מה בעצם מהות המערכת יחסים? מי באמת למעלה ומי באמת למטה? ופה יש רמז מופלא, שמובא בבעל התורים, על התורה, על המפגש של יהודה ויוסף, בתחילת פרשת ויגש, וכתוב כך, ויגש אליו יהודה. ויאמר בי אדוני, זאת אומרת יהודה נתפס כביכול אחרי כל הסיפור עם בנימין, נמצא עכשיו במקום הגלוי הנכנע שלו, בא ליוסף ואומר לו, בי אדוני, ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, והוא מתכנן להגיד לו, שהוא עכשיו הולך, כמו שכתוב בהמשך, הוא הולך להיות עבד, הוא מקבל את מרותו של יוסף. אז פה רואים יוחרה בצורה גלויה, מי למטה ומי למעלה? למטה נמצא יהודה, המלכות, למעלה נמצא יוסף, המשפיע. שזה כמו מי למעלה האיש, ומי למטה האישה, מי בעל המעלה הגדולה? יוסף, מי בעל עכשיו המציאות היותר נמוכה? יהודה, ככה זה נראה. אומר בעל התורים, ויגש אליו יהודה, סופי תיבות שווה. דהיינו, בוא נבדוק את זה. ויגש, מה זה הסוף מילה? שין. אליו, סוף המילה, וו. יהודה, סוף המילה, זה היי. אם בודקים את הראשי תיבות, שין, וו, איי, שווה. מוסבר על זה במאמרי החסידות, שבתוך מה שרואים לכאורה מעלות של זה על זה, יוסף על יהודה, הפנימיות מבטאת שוויון. בפנימיות יש מקום שהם אותו דבר. יש שוויון פנימי ועמוק בין יוסף ויהודה, שזה על דרך בין האיש והאישה, או בין היסוד הזעיר אנפין בעולמות העליונים לספירת המלכות, שברור שבגלוי רואים שהמלכות היא למטה, ויוסף והזעיר אנפין הוא המשפיע, רואים פה משפיע ומקבל, המקבל תמיד נראה למטה, המשפיע נראה למעלה. אבל בפנימיות יש כאן שוויון. והרעיון הזה שרואים אותו באיש ובאישה שהם על דרך יוסף ויהודה, זה מה שראינו מקודם ברמב״ם, שהוא מכבד אותה והיא מכבדת אותו. הוא נותן לה מקום והיא נותנת לו מקום. לא הוא מכבד אותה והיא לא מכבד אותו, או הפוך, היא מכבדת אותו והוא לא מכבד אותה. לא, שוויון. הוא מכבד אותה והיא מכבדת אותו. הסיבה לזה כי בפנימיות הם שווים. בגילוי כל אחד יש לו את המעלות שלו. וכמו שאמרנו מקודם, גם בכללות, אחד שהוא יש לו יותר מעלות בתחום אחד, אחד יש לו מעלות בתחום אחר, אחד אפילו לא רואים את המעלות שלו. יש בן שהוא ממש מוצלח, ויש בן שהוא פחות מוצלח. יש בן שיותר עושה נחת רוח, יש בן שפחות עושה נחת רוח. אבל זה בצד הגלוי. במהות כולם בנים. אותו דבר בדיוק. העצם, המהות העצמית, אף אחד הוא לא יותר בן של ההורה או פחות בן של ההורה. ולכן חכמים גם ביקרו לנו את יעקב, שמהנהגה שלו, מכאן לומדים, שלעולם ישווה אדם בין האחים. שאדם לא ייצור אפליה גלויה, כמו שכביכול היה. כביכול כמובן, בן יוסף שהוא קיבל העדפת יתר, שער רחב, וזה יצר את הבעיה. הוא היה צריך לתת איזה יחס שווה לכולם, שזה עוד נושא רחב בפני עצמו, המקום של שוויון בין אחים. אבל בואו רק נתפוס את הנקודה, שהנקודה המרכזית היא, שבעצם במהות הפנימית, למרות ההבדלים, יש מקום ערכי שווה ולא מותנה. ולכן, בין בעל ואישה, יש לי את התפקיד שלי, ולך יש את התפקיד שלך, אבל אני מכבד אותך, וממילא האישה מכבדת את בעלה. והיכולת לכבד, זה כמו שהסברנו היום, איזה מכובד המכבד את הבריות. היכולת לכבד כי אתה מכובד. כשאתה מאמין במקומך, אתה יכול לתת לשני את המקום. וזה בדיוק עומק הקשר, שבני זוג, צריכים להביא אל הקשר אמונה כל אחד במקום שלו ולתת ממילא כבוד לשני. הבעל שמאמין במקומו יכול לכבד את אשתו. האישה שמאמינה במקומה יכולה לכבד את בעלה. אבל אם הבעל נחית בתחושות שלו והוא מחפש על מי להיות יותר נעלה, והוא ילך ויסביר לאשתו כמה הוא חשוב, כי הוא עובד או לומד תורה, וכמה היא עושה פחות, וכמה הוא בא למעלה והיא פחות, הוא לא יכבד אותה, כי הוא לא מכובד בעיני עצמו, וקודם כל הוא טועה טעות מרה, הקשר פה זה כבר לא קשר נכון בין שניים, אלא זה קשר שהוא משפיל אותה, אבל כמובן יש איזה מחיר, שבסופו של דבר גם היא כנראה יהיה לה מאוד קשה לכבד אותו, והוא רודף אחרי הכבוד, והכבוד יברח ממנו, וכנ"ל מהצד השני. זאת אומרת, קשר תמיד, קשר אמיתי, מתחיל בכבוד עצמי, וזה לוקח לכבוד של השני. זה לוקח לכבוד של השני. ומתוך הדברים, הללו, אנחנו חוזרים למה שהתחלנו היום להסביר. אחד הדברים העיקריים בכל, מהלך של קשר, זה שאנחנו צריכים לחזק את האמונה במקום שלנו כפרט, להאמין שיש לנו ערך לא מותנה, להאמין שאנחנו בנים לקדוש ברוך הוא, לדעת שיש לנו תפקיד בעולם שלא קשור כרגע בהישגים. אתה יותר בעל מעלות או פחות בעל מעלות, אתה אדם פשוט או אדם בעל מעלה, במהות כולם יש להם נשמה אלוקית חלק אלוק ממעל. ומה שאתה, אתה צריך לגלות. כידוע הסיפור החסידי, שרב זוס שם מנפולי אמר, שהוא יבוא לשמיים, לא ישאלו אותו למה הוא לא היה משה רבנו. ישאלו אותו למה לא היית זוסיה. הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד עמוק. כל אחד צריך לדעת, הוא קיבל ערך, הוא חייב לכבד את עצמו, של, כשהוא מכבד את עצמו, וזה בדיוק הפוך מגאו, הפוך מהגאווה, כי כמו שהסברנו היום, הגאווה זה בעצם נחיתות עצמית שאתה רוצה להתלבש ולהתנשא על השני. ואם אתה מכבד ומאמין במקומך, ההפך, תוכל לתת לשני את מקומו. אתה לא מאוים ממנו. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. ואז נוצרת מערכת יחסים בריאה ומתוקנת. התחלנו לנגוע בדבר היום בין הצורך לכבד או להאמין בערך שלך, וממלך זה מתבטא בכלל בכבוד, אבל בין בני זוג בבסיסיה של כבוד, ואיך זה מופיע הלאה בכל מיני רבדים נוספים, אנחנו נדבר בעזרת השם בפעם הבאה.